ערב טוב רבותיי, בשם השם נעשה ונצליח. לומדים הערב בעזרת השם יתברך פרשת ויחי, וכידוע שפרשת ויחי כל הזמן יחלה קרוב לצום עשרה בטבת, שזה יהיה מחר בעזרת השם, צום עשרה בטבת. אז גם כן צריך שנבין בעזרת השם מה הקשר בין הפרשה לצום עשרה בטבת, ומה כל הצום הזה, על מה צומעים. אבל אנחנו נתחיל בעזר השם מהפרשה. הוא אומר כאן פסוק, וחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, והיא ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומאת שנה. רש"י כאן בתחילת הפרשה מביא לנו דבר שכולם שואלים, זה כל פרשה, מתי שמרבים ספר תורה, מסתכלים איפה מתחילה הפרשה. פרשת וחי כולם מסתכלים, איפה? אחד לא יודע. לפעמים ספר תורה לא מגולגל למקום הנכון, אבל זה משהו אחר. אבל פה אפילו כשהוא בעמוד הנכון, לא רואים את זה. איפה הפרשה מתחילה? לא רואים. פרשה סתומה. לא רק שהיא פרשה סתומה, יש לנו פרשה שהיא פתוחה, יש פרשיות פתוחות, יש פרשיות סתומות בכל התורה כולה, הלכה למשה מסיני. הרמב״ם מונה כל, איפה צריך יהיה פרשה פתוחה, פרשה סתומה. פרשה מה שמדברים עליה בפוסקים בגמרא, אומרת זה לא מה שאנחנו קוראים לזה פרשה. פרשה איפה שאתה רואה יש רווח בין פרשה לפרשה. אתה רואה שמה, אם זה פרשה פתוחה, מה זה פרשה פתוחה? סיימת את הפרשה באמצע השורה, אתה משאיר ריק כל השורה, מתחיל הפרשה הבאה משורה חדשה. זה פרשה פתוחה. פרשה סתומה, משתדלים לגמור את הפרשה בתחילת השורה, משאירים רווח, כמה רווח עוד מעט נראה, ואחרי זה מתחילים פרשה הבאה באותה שורה. זה נקרא שם פרשה סתומה. אבל בין לזה אתה רואה שיש רווח. פה פרשת ויחי, מסתכלים איפה פרשה מתחילה, ויפרו וירבו מאוד ויחי יעקב, כאילו פסוק אחד, כאילו המשך אחד, לא רואים כלום, לא פתוחה, לא סתומה, לא כלום. אז זה שואל ראשי, למה פרשה זו סתומה? זה לא רק שהיא סתומה, כמו שאמרנו, זה לא פרשה סתומה, עוד יותר מזה, לא רואים שום מפסק. למה? לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד, שהתחילו לשעבידם. אומר, הסיבה שפרשה הזאת היא סתומה, אתה יודע למה? בגלל שכיוון שנפטר יעקב אבינו, פרשה שלנו, ויקרבו ימי ישראל למות ישן, אז מה קרה אחרי שנפטר יעקב אבינו, התחילו לשעביד אותם. לכן זה מה שמביאים חז"ל, זה מה שמביא רש"י כאן. אומר, אחרי שנפטר יעקב אבינו התחיל השעבוד, ונסתמו עיניהם ולבם של ישראל מחמת השעבוד שהיו משעבדים בהם. שואל חתם סופר בתורת משה, אומר, חאורה, מה אומר רש"י? כיוון שנפטר יעקב אבינו, אז התחילו לשעבד בהם. נסתמו עיניהם בגלל שהתחילו לשעבד בהם. אומר, לא, חז"ל אומרים, כל זמן שאחד מהשבטים הוא קיים, לא היה שעבוד בכלל על עם ישראל. מתי שכל השבטים, אחד מהם, לא משנה איזה שבט, היה בחיים, אז לא היה שעבוד בארץ מצרים. אחרי שנפטרו כל השבטים, רק אז התחיל השעבוד. באמת השעבוד ממש, שעבידו בני ישראל את בני ישראל בפרך, עבידו מצרים את בני ישראל בפרך, זה היה כולה, אומרים חז"ל כמו כולה. אומרים כל זה כמניין אלוקים, 86 שנים. זה היה 86 שנה, היה ממש עבודת פרך. אבל הם בשעה שירדו, נשארו במצרים 210 שנים. יש לך יותר מ-100 שנה שהם חיו בלי שעבוד. אז איך אומר כאן ראשי? נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מחמת השעבוד. מתי? תקף כשנפטר יעקב אבינו. נפטר יעקב אבינו 17 שנה אחרי שירדו. וחי יעקב בארץ ישראל 17 שנה. אז איך זה? נביא שם בתורת משה, אומר שהגמרא, מסכת ביצה, אומר, כל בן אדם שהוא מצפה לשולחן אחרים, אדם אין לו פרנסה, אין לו אוכל, הוא צריך לקחת אוכל משולחן אחרים, מאנשים אחרים. אומרת הגמרא, עולם חשך בעדו. למה? הוא אומר, הוא מתבייש לקחת אוכל, צריך ללכת לאסוף אוכל של להחיות את נפשו, בן אדם מתבייש מזה. לכן אומרים, באנו באש ומים באדם, וזה בכיוון שהוא צריך אדם לבריות, משתנות פניו, ואדם מתבייש. אז הגמרא אומרת, שמע, עולם חשך בעדו. אומר החתם סופר, אומר, כל זמן שיעקב אבינו היה בחיים, האם בני ישראל אכלו ממי היו מצפים לשולחנם של המצרים, שהם יאכלו מעץ המצרים? אומר לא, אדרבה, הלא בשעה שירד יעקב אבינו, הרעב היה צריך להיות 7 שנים. כיוון שירד יעקב אבינו למצרים, הפסיק הרעב. כל השפע בירך אותו, וברך יעקב את פרעה, איך הוא בירך אותו? שיעלה נילוס לרגליו, הנהר שממנו משקיעים כל מצרים. אז הייתה ברכה לכל המצרים שם. אז כל זמן שיעקב היה בחיים, הייתה ברכה לכל ארץ מצרים, ולא שייך להגיד שעם ישראל הם מצפים משולחנם של המצרים. אדרבה, המצרים הם נהנים בגלל יעקב אבינו. לכן זה לא שייך, לא נסתמו עיניהם. אבל לא, עדיין העולם לא חשק בעדם. אבל אחרי שנפטר יעקב אבינו, חז"ל אומרים, כתוב במדרשים, גם תוספת המסכת סוטה מביא אחת המסופר, גם המדרש הבא מביא, אומר, אחרי שנפטר יעקב אבינו, חזרו עוד 5 שנים רעב. הלו פרעה חלם ששבע שנים יהיה רעב, כמו שפטר לו יוסף. עד שירד יעקב אבינו היו רק 2 שנים הרעב, כי זה 2 שנים הרעב בקרב הארץ, ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר. כיוון שירד יעקב אבינו, הפסיק הרעב. מתי חזרו 5 שנים הללו? אחרי שנפטר יעקב אבינו. אחרי שנפטר יעקב אבינו, עכשיו יש רעב. מאיפה הם התפרנסו? מהאוכל שצברו המצרים שם במצרים. נכון שיוסף היה ממונה על זה, אבל בכל זאת הם עכשיו בני ישראל, כביכול הם מצפים על לשולחן של אחרים. רעב, אין אוכל. אחרי שנפטר יעקב, אין אוכל. אז כאילו הם מצפים על שולחן אחרים, והגמרא בביצה אומרת, המצפה על שולחן אחרים, העולם חשך בעדו, אז כאילו נסתמו עיניהם ולבם צרת השעבוד. זה מה שמסביר אחת המסופר. אבל רש"י, כמו שאמרנו, אומר, זה מחמת השעבוד שהתחילו לשעבד בהם. אומר, זה גם כן, מה צריך רש"י לפרש לנו, אומר שנסתמו עיניהם צרת השעבוד, אבל תקרא פסוקים. לא צריך רמז שהתורה תרמוז לנו כאן. למה הפרשה הזאת הסתומה לרמז לנו שאחרי שנפטר התחילו לשעבד אותם? מה צריך? תמשיך פרשה הבאה, אחרי שנפטר יעקב אבינו, ואלה שמות בני ישראל באים מצרימה, ואחרי זה כתוב ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, הם מררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, כל עבודה בשדה. אז כל זה היום מעלים אותם, מצערים אותם. אז זה כתוב בפירוש בפסוק, מה צריכים התורה לרמז לנו, פרשה הזאת הסתומה, לרמז לנו שאחרי שנפטר התחיל השעבוד. רואים בפירוש, פסוקים מפורשים. וגם כן, למה כתוב כאן נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מסתרת השעבוד? רק עיניהם נסתמו ורק לבם מים עליהם ויעבידו את בני ישראל בפרך. כל רמח איברים שיש להם, מעבידו את העבודת פרך, לא רק בעיניים. מה זה מדגיש ראשי, נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מסתרת השעבוד? גם זה צריכים להבין בעזרת שם. למה דווקא 2 איברים הללו? כל האיברים שעבדו בכל גופם, שתעבדו בהם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל יהיה דברו. אלא, לפני שאנחנו נתחיל, אנחנו נסתכל בעזרת השם, מה זה פרשה פתוחה, מה זה פרשה סתומה, מה השיעור שצריך להשאיר רווח כדי שתקרא פרשה פתוחה, כדי שתקרא פרשה סתומה, מה השיעור שאנחנו משערים בזה? כתוב כאן בהלכה, כותב מרן ביורה דעה רע"ה סעיף ב' אומר, בצורת פתוחה וצורת סתומה, פרשיות שיש בתורה, פרשה פתוחה, פרשה סתומה, יש מחלוקת בין הרמב״ם והראש. ויראי שמיים יצא ידי כולם, מה יעשה? ויעשה בעניין שפרשה פתוחה, אם זה פרשה פתוחה, יסיים פרשה של לפניה באמצע שיטה, תסיים פרשה, אם זה, מה זה פרשה פתוחה? פרשה של לפניה, תסיים אותה, תשתדל, אתה סופר, כשאתה כותב את ספר התורה, תשתדל לסיים את הפרשה של לפניה באמצע השורה, כדי שישאר לך מקום חלק מהמשך השורה, כדי שיהיה, וישתייר בסופה חלק, כדי 9 אותיות. כדי שיהיה מקום לכתוב 9 אותיות, אומרים אשר, 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 9 אותיות צריך לכתוב, צריך שיהיה מקום פנוי שיהיה אפשר לכתוב 9 אותיות, ויתחיל לכתוב בראש אותה שתחתיה. זה פרשה פתוחה. תשאיר, תסיים את הפרשה של לפניה באמצע השורה, כדי שיהיה מקום להמשיך ולכתוב עוד 3 מילים, 9 אותיות, צריך לכתוב 9 אותיות, זה יישאר חלק, ופרשה הבאה תתחיל משורה הבאה. אל תתחיל מאותה שורה. זה פרשה פתוחה. ופרשה סתומה, תמיד יסיים פרשה של לפניה בתחילת השיטה. תשתדל לסיים את הפרשה, ממש בתחילת השורה תסיים אותה. תכתוב, תעשה אותם, תסדר אותם, אתה סופר, אתה יכול לסדר. ויניח חלק כדי 9 אותיות, גם כן שיהיה מקום חלק 9 אותיות, ויתחיל לכתוב בסוף אותה שיטה עצמה. כן? מה זה פרשה סתומה? באותה שורה תשאיר מקום חלק כדי לכתוב 9 אותיות, ואז באותה שורה תמשיך לכתוב פרשה שבאה אחריה, זה נקרא שמו פרשה סתומה. ככה מביא כאן, מביא כאן הטור זהב, אומר, אף על פי, זהו שלא כדעת הטור שנתן שיעור רווח בסתומה כדי 3 אותיות. מרן כתב, אומר 9 אותיות, עושה ידי כולם, תעשה 9 אותיות. ופרשה פתוחה כדי 9 אותיות. ובדרישה הביא דעות שסוברים, גם פרשה פתוחה מספיק 3 אותיות. ולהלכה אין לנו אלא כדברי שולחן ערוך שהוא מוסכם מרוב הפוסקים. אומר ההלכה, מה שכתב מרן, כל הסופרים היום משאירים מקום חלק כדי לכתוב 9 אותיות, ואז אם זה פרשה פתוחה מתחילים שורה הבאה, פרשה סתומה מתחילים מאותה שורה אחרי ששארת מקום רווח של 9 אותיות. מה זה? 9 אותיות.
אשר,
תשע אותיות, אמרנו, תשע אותיות קטנות. לא חושב שצריך שיהיה מקום גם לרווח בין אשר, אשר, אשר. 9 אותיות. כל טוב, אפשר להסתכל גם בהלכה, אבל מה שאני חושב, אומר, זה בלי הספסים. מה זאת אומרת, אני כולל הספסים, אני הכוונה. מקום שלכתוב 9 אותיות. תשאיר מקום שאפשר לכתוב בו 9 אותיות, רק זה. עכשיו שאלה למה דווקא 9? למה לא 8? 8 לא טוב, 11 אולי יותר טוב, 21, לא יודע. למה דווקא 9 אותיות? מה מיוחד בזה 9 אותיות? יש גמרא מסכת ערכים, הביאה כאן הגמרא בערכים ט"ז עמוד ב', שואלת הגמרא, עד היכן תכלית ייסורים? אומר, מה זה עד היכן תכלית ייסורים? אומר רש"י, תכלית ייסורים, סוף מידת ייסורים, כלומר, ייסורים שאין פחותים מהם. אומר, מה זה מינימום דבר שקורה לבן אדם, וזה נקרא שמו ייסורים? למה? מה מעניין אותך? מה נקרא שמו ייסורים? מה זה לא ייסורים? עוד מעט נראה. אבל פה שואלת הגמרא, עד היכן תכלית ייסורים? מה זה מינימום דבר שקורה איתך שנקרא שמו ייסורים? מה זה? אמר בלעזר, כל שהרגו לו בגד ללבוש ואינו מתקבל עליו. הלכת לחיית, לקחת המדוד שלך, להכין לך חליפה, אתה מסתפר בחיליון העיניים, אחרי שבועיים חזרת אליו, החליפה לא מתאימה, עשה לך אותה חצי שרבו. מה זה? זה ייסורים. לכן אומר, אתה כועס וזה, אומר, לא צריך לחוס, אומר, זה ייסורים, באים על בן אדם ייסורים, למה? נראה. טוב, זה נקרא שמו ייסורים, כך אומר בלעזר. מתקיף לה רבה, זעירה, סליחה, מה, מתקיף לה רבה זעירה, ויתם הרבי שמה בר נחמני, אומר, גידו, למה זו אמרו? אפילו נתכוונו למזוג לו בחמין ומזגו לו בצונן, או בצונן ומזגו לו בחמין, גם זה נקרא שמו ייסורים. דיאת אמרת כולי, היי. אמר לו, זה ייסורים גדולים, זה לא ייסורים קטנים. מישהו ככה מחכה שבועיים עד שתפרו לו חליפה, ולא יפה המידה שלו, זה לא מינימום של ייסורים. אני שמעתי שיש הרבה יותר פחות מזה, נקרא שמו ייסורים. אז זה בן אדם היה להם, בזמנם הם מוזגים את היין, מוזגים אותו עם מים, ובן אדם רצה שהם זגו לו את היין במים חמים. זה טעות זה, או אשתו, מי שמזג לו את זה, מזג לו את זה מים קרים. או רצה שהם זגו לו מים קרים, מזגו לו אותם מים חמים. הוא מזה יסורים, מזה יסורים. הוא לא צריך שמה לחליפה וזה, שמה, אני יודע, מפסיד שמה, כל מיני זה. פה הוא אמר, לא צריך להגיע ליסורים כאלה. אפילו זה נקרא שמו יסורים. עכשיו, מור ברי די רבינה אמר, אפילו נהפך לו חלוקו. גם כן אומר השיעי שלא לבשה כסדר, וצריך להופכה ולפושטה. אדם לובש חולצה, לבש אותה הפוך. אז עכשיו מה יעשה? הוא מצטרך לפשוט אותה, לחזור ללבוש אותה עוד פעם. זה ייסורים. אפילו זה קצת, כמה שניות זה ייקח. בסדר, זה ייסורים. זה נקרא שמו ייסורים. רבה ויתימה רב חסדה ויתימה רב יצחק ואמר אליו במתנית התנה, אפילו הושיט ידו לכיס לטול 3 ועלו בידו 2, זה ייסורים. אדם רצה להכניס את היד שלו לכיס, רוצה להוסיף 3 מטבעות. בטעות יצאו לו 2 מטבעות, חבל, צריך להכניס את היד לכיס עוד פעם כדי להוסיף מטבעה שלישי. זה איסורים. זה דבר קטן, זה איסורים? אבל זה נקרא שמו איסורים, כן. זה איסורים. הגמרא מדייקת כאן, דווקא 3 יעלו בידו 2, אבל 2 יעלו בידו 3, לא, דלקת רחל משדיו. אבל דווקא כשאמרנו, הוא רצה להוציא 3 מטבעות ויצא לו 2, אבל צריך להכניס את היד לכיס עוד פעם, להוציא עוד מטבע, זה איסורים. אבל רצה 2 ויצא לו 3, ובסדר, אתה משתמש ב2, ואתה זורק אותם, מחזיר אותם לכיס, נחזר. זה לא קורה שמו איסורים. טוב, שואלת הגמרא עכשיו, כל אחד מביא דוגמה אחרת מה זה איסורים. וכל כך למה? מה זה כל כך למה? אומר ראשי, כלומר, למה הלכתה הוו איסורים? למה אנחנו צריכים לדעת, איזה עניין הלכה צריכים אנחנו לדעת, מה נקרא שמו איסורים? אומר, זה אומר לבש חולצה הפוכה. ושני אומר, תפו לו החליפה לא נכונה. זה אומר, מזגו לו יין ולא איך שהוא רצה. הכניס את היד, מצא משהו אחר. זה איסורים. מה מעניין אותי לדעת מה זה נקרא שמו איסורים? למה הלכתה? דתניה דבר בישמעאל כל שעברו עליו 40 יום בלא איסורים קבל עולמו. בן אדם שעברו עליו 40 יום ולא קרא לו איסורים, דע לך, בן אדם הזה אכל את העולם שלו, העולם הבא אכל אותו כאן בעולם הזה. אמר לא, איך עברו בלי איסורים? אומר השין, כל מנוחתו לעתיד אכל אותה כאן, קבל בעולמו, והיא עבר עליה אחד מהנה אחרי הוא איסורים. ואם בן אדם עבר עליו 40 יום ולא נתייסר ביסורים כאלה קטנים, זה סימן לא טוב. זה לא טוב. כאילו נתנו לו לשלם את השכר שלו בעולם הזה, תקח את השכר שלך כאן ושמע מי יודע מה יהיה. אבל אם בן אדם קרא לו אחד מהדברים הללו, זה סימן טוב. זה טוב. למה? יש לו קצת יסורים, צריך שיהיה בו קצת יסורים. למה? נראה בהמשך. במערבה אמרה פורענות מזדמנת לו, חס ושלום. מה זה? אומר, אם בן אדם עברו עליו 40 יום, רשי אומר, למי שעברו עליו 40 יום בלא איסורים, פורענות מזדמנת לו. צריכה לבוא עליו פורעניות עכשיו. לא, יש הבדל בין פורעניות כמו שאמרנו כאן, איסורים. איסורים, משמע שזה דבר קטן, אמרנו. תכניס היד, רצה 3, יצא לו 2. צריך להכניס את היד עוד הפעם. אומר, זה איסורים. אבל פורעניות, חס ושלום, מכות גדולות ונאמנות, חס ושלום. אומר, מי שעברו עליו 40 יום בלי איסורים, חס ושלום יצפה לפורעניות. לכן אומר, זה טוב שבן אדם שיבוא עליו ככה קצת איסורים פה ושם, זה טוב. וגם כן, אנחנו ראינו במדרש רבה גם כן, עם יעקב אבינו, ושהלך לפגוש את עשיו, מה אומר הפסוק? אמר להם, ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. מה זה ורווח תשימו בין עדר ובין עדר? אומר המדרש רבה כאן בפרשה ע"ה. סימן י"ג, מהו ורווח תשימו? אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, דרש, דורש עכשיו מדרש, מה? ריבונו של העולם, אם יהיו צרות באות על בניי, לא תביא אותם זו אחר זו, אלא הרווח להם את צרותיהם. מראים, ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. ריבונו של העולם, אם צריך לבוא פורעניות על הבנים שלי, הוא אומר, אל תביא אותם ישר אחד אחרי שני, מכה אחרי שנייה. תן להם מכה, שינוחו קצת, רווח ועוד מכה. ינוחו קצת ועוד מכה. שיהיה רווח מן המכות. זהו. מעניין, יעקב אבינו אומר, מה לשם שלו? אם יהיו צרות באות על בניי, לא תביא אותם זו אחר זו, אלא הרווח להם את צרותיהם. משמע, תביא להם את הצרות, כן. אבל לא זו אחר זו. למה לא תפלל שיבטל להם כל הצרות? מי צריך צרות? מי צריך איסורים? לא צריך. אומר, תפלל, שיתפלל יעקב אבינו, תוציאו אותם מהצרות, תמחה להם. בזכות, לא יודע, בזכות אברהם, יצחק ויעקב, תמחה להם. מה זה אומר לו? לא, אל תביא אותם זו אחר זו, זה כל הבקשה. לא תפלל שיתפתלו, מה העניין? אלא, אנחנו יודעים, יש, הגמרא כאן, מסכת ברכות, מביאה, אומר, יש לנו כמה סוגים של איסורים. יש, בעקרון יש 3 סוגים של איסורים. יש איסורים שמביאה אותה כאן הגמרא, שהשם מביא אותם על הצדיקים, זה נקרא שמו איסורים של אהבה. מה זה איסורים של אהבה? בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב את הבן אדם, מביא עליו איסורים. כן? لما הפסוק אומר כי את אשר יאהב השם יוכיח, מי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו מביא עליו ייסורים. זה נקרא שמו ייסורים של אהבה. מה זה ייסורים של אהבה? מסביר רש"י, ייסורים של אהבה הקדוש ברוך הוא מייסרו בעולם הזה בלא שום עוון, אין לו שום עוון, כך מביא עליו ייסורים. למה? למה? כדי להרבות שכרו בעולם הבא יותר מכדי זכיותיו. אומר, בא עליו ייסורים, סבל כאן בעולם הזה, אז שם בעולם הבא יהיה לו שכר יותר מהמזוות שהוא עשה אותו, יותר מזכויות שלו, יקבל שכר עוד יותר. השם אוהב אותו, עושה לתת לו שכר נצחי בעולם הבא, לכן הביא עליו קצת ייסורים פה. לכן רואים הרבה בגמרא, אומר, היה חכם אחד, אומר, ביום היה יושב ולומד תורה, לא רוצה ייסורים, אז היה יושב ולומד תורה, בלילה, אומר, בוא ידידיי, בוא חבריי, הוא קורא לייסורים. קורא ידידיי חייביי, רוצה ייסורים, אומר למה, את השם יאהב השם יוכיח, זה ייסורים של אהבה. אז לכן, הקדוש ברוך הוא אוהב את הצדיק, נותן לו ייסורים של אהבה, זה בלי שום עוון, כמו שאמר השם. זה סוג אחד של ייסורים. יש סוג שני של ייסורים, שזה בא, על מה? על העוונות שבן אדם עשה. בן אדם עשה עבירה, מגיע לו עונש על זה. אז זה מה שמביאה כאן הגמרא, אומרת כאן הגמרא, אומר קל וחומר משן ועין. אומר, מה שן ועין, שן אחד מאיבריו של האדם, עבד יוצא בהן לחירות, יסורין שמריקים כל גופו של האדם, על אחת כמה וכמה. אומר, הפסוק אומר, וכי, מה אומר הפסוק? וכי יפיל איש את שן עבדו, את שן עבדו, ושיחתה על החפשי שדחנו תחת עינו, או תחת שנו, וסמל לו את עינו, או הפיל לו את שנו, זה יוצא לחירות. עבד יוצא לחירות. אז אומר כאן, מה שן ועין עבד יוצא בהן לחירות? ייסורים שהם, מה איפה הם באים על ייסורים? רק בשנו, רק בעין שלו? אומר, כל גופו. ייסורים מרקים, כל גופו של האדם. על אחת כמה וכמה שהם מרקים, מרקים לו כל עוונותיו של האדם. אז ייסורים באים לכפר על עוונות. והיינו די רבי שמעון בן לקיש, די אמר רבי שמעון בן לקיש, נאמר ברית במלח, ונאמר ברית בייסורים, איפה? נאמר ברית במלח, דכתיב, ולא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל קורבנך. מעל קורבנך תקריב מלח, כן? אז הוא אומר שם הפסוק, למלח הפסוק קרא אותו ברית. ונאמר ברית ביסורים, דכתיב, אלה דברי הברית. סוף פרשת כי תבוא, הוא אומר, אלה דברי הברית. יסורים זה נקרא שם ברית. אז יסורים נקרא שם ברית, מלח נקרא שם ברית. מעניין? מה ברית האמור במלח? המלח ממתקת את הבשר. שמים מלח על הבשר, בלי בשר, היה אכל תאכל בלי מלח, אומר אי אפשר לאכול אותו. צריך לשים לו קצת מלח. כן? אז המלח הוא מתק את הבשר. זה מתק, הוא ממליח אותו, לא מתק אותו. כלומר, הוא עושה אותו טעים, בלי מלח אין לו טעם. אף ברית האמור ביסורין, יסורין מרקים כל עוונותיו של האדם. כן? זה מה שהוא אומר כאן, הוא אומר, זה יסורין מרקים עוונותיו של האדם. אז זה סוג שני של ייסורים. למה באים ייסורים על בן אדם? כדי לכפר לו על עוונות שהוא עשה אותם. מעשה עבירה מגיע לעונש. כדי ייסורים, אלוהים מזבח כפרה. מזבח כפרה מכפרים על כל עוונותיו של האדם. אז זה סוג שני של ייסורים. אבל יש עוד סוג שלישי של ייסורים שבאים על האדם כדי לעורר אותו. באים על בן אדם כדי לעורר אותו, זאת אומרת, אתה עושה משהו לא בסדר. אם השמיים אוהבים אותך. לכן הם רוצים שאתה תחזור בך, תחזור מהדרך הרעה שאתה עושה אותה, רוצים להזהיר אותך. כמו אבא אוהב את הבן שלו, רואה אותו, עושה משהו לא טוב, אז הוא מאיים עליו, מעניש אותו, עושה לו כל מיני דברים כדי להחזיר אותו, לדרך אותו בדרך הישרה. כך גם כן, אומרת הגמרא כאן, אמר רבה ויתימה רב חסדה, אם רואה אדם שיסורים באים עליו, מה יעשה? מה עשה? אמרת, תלוי, אולי זה איסורים של אבא, אולי זה איסורים על העבירות שהוא כבר עשה אותם, אז אין לו מה לעשות. מה היה מסרק לעשות? אמר, לא, יפשפש מעשיו. יפשפש מעשיו, אמר, למה מן השם שלחו לך את האיסורים? כנראה שאתה עושה משהו לא בסדר, תדקדק, תסתכל, אולי אתה עושה משהו לא בסדר, תחזור בך. באים מן השם לעורר אותך, להזהיר אותך. שנאמר, נחפשה דרכינו ונחקורה ונשוב עד אדוני. אמר, פשפש ולא מצא. אדם מחפש, חפש, חפש, למה באו ייסורים? לא מצא שום עבירה שעשה עליה, שייסורים יתאימו לה. לא מצא. אז מה יעשה? הוא אומר, יתלה בבטול תורה. שנאמר, אשרי הגבר אשר תייסרנו יהם ותורתך תלמדנו. ואם תעלה ולא מצא, אז בידוע שהם נשואים של אהבה. הסבירו פעם חז"ל, אומרים, מה זה בן אדם פשפש ולא מצא, יתלה בטול תורה. אדם, הגמרא אמרה, באו ייסורים, תחפש, אולי יש לך איזה דבר שצריך לתקן אותו, תחפש, אומר, חפש ולא מצא, הוא יתלה בטול תורה. מה הכוונה יתלה בטול תורה? הוא אומר, איך יכול להיות, אומר, בן אדם, הוא צדיק, לא עשה שום עבירה? איך אומר, הפסוק אומר, צדיק אין בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז איך פשפש? מה זה פשפש? בן אדם פשפש מעשיו, מסתכל, אם עושה איזה עבירה, לא מעשה שום עבירה. הוא אומר, דע לך, אתה לא יודע מה זה עבירה, אתה לא יודע מה זה מזווה, לך תלמד תורה. רואים, יש הרבה אנשים, לפני שהם לומדים, הם חושבים, ושומר שבת כהלכתה. כל שומר שבת כהלכתה, כן, אפילו היה עובד על עזרה, מוכנים לו. אתה יודע מה זה שמירת שבת? ואדם אומר, שומר כשרות, אתה יודע מה זה כשרות? הוא חושב שהוא יודע. הוא לא יודע מה זה עבירה בכלל, לכן הוא פשפשתי לו, מצאתי שום עבירה. הוא הולך תלמד, יתלי בטול תורה, כנראה אתה לא לומד מספיק. לך תלמד ותראה שהרבה דברים שאתה לא יודע אותם, ואתה עובר עליהם בטעות, ואתה לא שם לב. הרבה דברים בן אדם ככה, אומר לחפץ חיים, אומר בהקדמה למשנה ברורה, אומר כל בן אדם שהוא לא לומד הלכות שבת, מובטח לו שהוא מחלל שבת. ככה אומר, אם הוא לא ידע, לא, אין בורי רחית, ולא עם ארץ חסיד. אמר, הוא לא יכול לדעת. לכן הוא יתלה בטול תורה, לך תלמד. אמר, השם הביא ייסורים, למה הביא ייסורים? זה לא עורר אותך. כן, כמו שהגמרא גם כן הביאה בעמוד ב', הביאה כאן הגמרא רבונה, חכם אחד רבונה. תקיפו ל-400 דני דחמרה. כן, היה לו 400 חביות של יין, כולם החמיצו. איזה מכה. מכות גדולות ונאמנות, מסכן, שמה, כל הרכוש שלו, כל הזה, הכל, 400 חביות של יין, הכל נעשה חומץ. בין יום, בין לילה היה, בין יום היה, בין לילה עבד. אבל ככה נגמר, הלך עליו. אז על לגבי רב יהודה, אחוד רב סלח חסידה ורבנן. נכנסו לנחם אותו קצת. אז, ואמר אלה, רב דבר אהבה ורבנן. יש אומרים רב דבר עם אחם. ואמרו לעיין מו במלא. אמרו לו, כבודו, אם השם הביא עליך איסורים כאלה, לא בחנם. למה השם הביא איסורים? כדי שבן אדם, כנראה אתה לא הולך בדרך ישרה, תסתכל, אולי יש איזה עבירה, נסה לעורר אותך, הקדוש ברוך הוא להחזיר אותך למוטב. רבונה, אמורה, קדוש. אמרו לו ככה. אמר לו, מי חשיד נא בעינייך? הוא אמר לו, ואיך אתם חושדים בי? שאני עושה עבירה? אתם אומרים, תסתכל במעשים שלך? לא מתביישים? ואמרו ל... סליחה. אז אמרו ל... מי חשיד הקדוש ברוך הוא דעביד דינה בלה דינה? אמר, עד שאתה אומר לנו, מה אנחנו חושדים בך? אמר, אז מה נחשוד בקדוש ברוך הוא שהוא מעניש אותך בחנם? בטח שיש משהו. אז אמר להם, אמר לי, הוא איקה מד שמיע עליי מליטה, למה? אמר לו, אני רואה ש... שמעתם משהו עליי, תגידו, שמעתם משהו, תגידו, דברו. לא סתם ככה זה. אמרו להכי שמיע עדן, אבל באמת שמענו. אמר מה? דלאי ההיב מור שבישה להריסה. אומר, אתה לא נותן את החלק להריס שלך, שעובד אצלך בשדה, לא נותן לו את החלק שלו. לא משלם לו. אז אמר לי הוא, מקשביק לי מדי מנה, הכגניב לי כולה. אמר לו, האם הוא בכלל לא, הוא צריך לשלם לו? הוא אומר, גונה בי יותר מה שאני, יותר מהמשכורת שלו, הוא גונה בי. אני עדיין צריך לשלם לו גם כן. אז מה, בגלל זה? אמרו לי, היינו דאמרי אינשי, בתר גנבה גנוב את עמת העים. מה זה אומר? אז מה, בגלל שהוא גנב, אתה מותר לך לגנוב אותו גם כן? יש לך טענות, תבע אותו לבית דין. המשכורת שלו, הוא עבד אצלך, אתה משלם לו 200 דולר לחודש, לא משנה, כן? אתה משלם לו, כן? אז זה המשכורת שלו, מה פתאום אתה אומר, בגלל שהוא גונב יותר, אז אני לא חושב לשלם לו. לא, הוא גונב, תבע אותו לבית דין. תחליף אותו, תביא הריס אחר. אמר לי, הוא קבלנה עליי, ביהיבנה לי. הוא אומר, אני מקבל על עצמי, מהיום והלאה, אני אשלם לו את המשכורת שלו שבועית. איקא דאמרי הדר חלה והבה חמרה, ואיקא דאמרי העיקר חלה והזדבן בדמי דחמרה. יש אומרים שיין שהחמיץ בהתחלה חזר נעשה יין עוד פעם, אחרי שקבל על עצמו, ויש אומרים, לא, נשאר חומץ, אבל המחיר של החומץ עלה ומחר אותו מחיר של יין. אז הנה רואים כבר בפירוש כאן מהגמרא, בן אדם באים עליו יסורים, למה? רוצים לעורר אותו. רבונה, רצו מן השמיים, אוהבים את רבונה מן השמיים, רוצים לעורר אותו, איך יעוררו אותו? הוא חשב שהוא צודק, רבונה. הוא אומר, הוא גונב לי יותר, יותר ממשכורת, צריך לשלם לו גם כן. הביאו עליו קצת יסורים, כדי לעורר אותו. אז יש כמה סוגים של יסורים, כמו שאמרנו. סוג אחד של יסורים שהם ככה, יש סוג שני שהוא, כמו שאמרנו, סוג שני שזה על לכפר עוונות, סוג שלישי זה כדי לעורר את הבן אדם. יש את מראה כאן גם כן, מסכת סנהדרין, דבר מביאה כאן את מראה על דוד המלך, והיא דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. שואת מראה והלו, כל מקום שיש משפט אין צדקה, מקום שיש צדקה אין משפט. אז עושה משפט וצדקה, או צדקה, או משפט, משפט זה, מה זה משפט? יקוב את דין את ההר, עושים כפי הלכה. צדקה עושה ככה, עושה אותו חסד, עושה אותו צדקה. מה זה משפט וצדקה? איך הוא עושה משפט וצדקה? אלא איזה הוא משפט שיש בו צדקה, הווה אומר זה בצוע. כן, עושים ביניהם, אני יודע, פשרות, אומר זה... יש כל מיני דעות כאן בגמרא, אתה נתן הקמה, שאומר, נתן הקמה, אומר, לא סובר, אין לו דבר כזה, אומר, יקוב בדין את הער. מה צריך לעשות פשרות? אומר, מי הצדק? צריך ללכת לפי הצדק. אז איך הוא יסביר? השתת החכם הראשון, תנא קמא, איך הוא יסביר דוד עושה משפט וצדקה? הגמרא תרצה עושה משפט וצדקה, כלומר עושה ככה ביצוע ביניהם. אתן לתנא קמא, אומר, דן את הדין זכה את הזכאי וחייב את החייב, וראה שאין את חייב עני וממון, ושלם לו מתוך ביתו, זהו משפט וצדקה. משפט לזה וצדקה לזה. החכם הראשון שאומר, אין דבר כזה, אומר, לפי הדין ככה צריך לעשות, יקוב את דין את ההר. ובכל זאת, דוד המלך עשה משפט וצדקה, איך? ראו באו אליו שני אנשים, והוא פוסק את הדין כמו שצריך. אפילו שבן אדם שהוא עני, יצא הדין שהוא חייב, הוא עני, מסתר עני, אתה חייב לשלם. אין לו כסף, הולך דוד המלך, לוקח מהכספת שלו, נותן לבן אדם עני כדי שישלם לעשיר. אז הוא עשה משפט, פסק את הדין לפי ההלכה, ועשה צדקה עם העני הזה. כן, זה מה שאומרת כאן הגמרא. אחרי זה, מביאה הגמרא אחרי כל מיני פירושים, כן, אלא אף על פי שלא שלם מתוך ביתו, זהו משפט וצדקה. אפילו שהוא לא שלם לו לעני הזה מתוך ביתו, גם זה נקרא שהוא משפט וצדקה. משפט לזה וצדקה לזה. אומר איך? משפט לזה שיחזיר לו ממונו. וצדקה לזה, למה זה נקרא שמות צדקה לבן אדם העני מסכן? אתה עשית אותו צדקה? אתה עושה אותו, אבל זה חכם אחד, אומר, הוא משלם לו בתוך ביתו. הוא אומר, אף על פי שלא משלם לו, אף על פי שלא משלם לו בתוך ביתו, בכל זאת נקרא שמו עשה משפט וצדקה. למה נקרא שמו שהוא עשה צדקה עם העני הזה? הוא אומר, הוא צדקה לזה שהוא הוציא גזילה מתחת ידו. הוא הוציא לו גזילה מתחת ידו, הוא אומר, אם לא יצטרך לשלם לו עכשיו, יצטרך לחזור בגלגול עוד פעם כדי לשלם לו. עשה אותו חסד, עשה אותו צדקה שחייב אותו. עכשיו ידע שהוא חייב לשלם לו, ואז הוא יצמצם, לא יודע מה יעשה, אז יחזיר לו את הכסף. אף פעם שאני לא משלם לו מתוך ביתי, בכל זאת, נקרא שמו עשיתי איתו חסד. למה נקרא שמו חסד? כמו שאמרתי, כדי להוציא גזלה מתחת ידו. לכן זה מה שאומרים לנו כאן. אומר, נקרא שמו עשה, וזה הוא צדקה. כן, זה מה שמביע כאן הגמרא, וכל מיני דברים כאלה. לכן אומר, זה נקרא שמו שהוא עשה אותו צדקה גם כן. זה מה שאומר כאן הגמרא. אז רואים, לפעמים באים יסורים על בן אדם, אומר, זה, אין לו מה לשלם. בכל זאת חייב לשלם לו, ויש לו יסורים עכשיו. אומר, אדרבה, זה לא טובתו. למה? זה באים, אדרבה, כאן זה, על ידי יסורים הללו, בן אדם מתעורר. אומר, בלי זה, אומר, הוא חושב שהוא בסדר, הולך לעולם הבא, יצטרך לחזור עוד פעם לעולם הזה. על מה? אפילו על דבר קטן. על גרושים, לפעמים בן אדם יצטרך לחזור בגלגול, לחס ושלום. לכן צריך בן אדם לזהר, כל דברים הללו. בפרט בעבודה, מתי שבן אדם הולך לעבודה, יש הרבה דברים. בן אדם לא שם לב, זה גוזר מזה, זה עובד על זה. לכן, זה העבודה שלנו, כולנו. והנה, סוג הזה של יסורים שאמרנו שבאים על בן אדם כדי לעורר אותו, אז אם בן אדם הבין את הרמז, למה שלחו לו יסורים? כדי לפשפש מעשיו, לחזור בו מהעבירות שהוא עושה אותם, באים לעורר אותו. אם אני אבין את הרמז ואתעורר, אני מוטב. ואם לאו, אם בן אדם לא הבין את הרמז, נמצא שהייסורים שבאו עליו, הלכו בחינם, לא עשו כלום. אמרנו, יש סוג של ייסורים שבאים, זה בתור עונש על העבירות שבן אדם עשה אותם. זה הבנו, הבן אדם עשה עבירה, קבל עונש על זה. אבל אם סוג הזה של ייסורים שבאים על בן אדם כדי לעורר אותו, אם בן אדם לא למד את המוסר שיש מאחרי ייסורים הללו, הוא אומר, נמצא שבן אדם סבל בחנם, על כלום, לא יצא כלום מזה. הייסורים הללו לא היה צריך לקבל אותם, זה לא באו על עונש על העבירות שהוא עשה אותם. למה באו? כדי לעורר אותו, והוא לא תעורר. נמצא שבן אדם זה קבל ייסורים ולא הרוויח כלום מהם. זה מה שמתונן לנביא ירמיה, אומר, ושב וקיתי את ביניכם, מוסר לא לקחו. אומר הנביא, אומר, מתי שיסורים באים על בן אדם כדי לעורר אותו. אם בן אדם לא מתעורר, אומר, לשב וקיתי את ביניכם. על מה אבי יסורים? בחנם, לשב. למה? כי מוסר לא לקחו, לא הבינו את הרמז, יש מאחורי יסורים. חזר אומרים, ככה קדוש ברוך הוא מביא יסורים על בן אדם, לאט לאט, עד שהוא בן אדם מתעורר. יש בן אדם מתעורר, באים עליו קצת יסורים, בן אדם מתעורר. בן אדם, עד שנותנים לו סתירה, חס ושלום, עד שהוא מתעורר. וכל אחד לפי הדרך שלו. לכן זה מה שאומר גם כן ראשי, את הפסוק גם כן, אומר קריאת שמע, והם שמע את שמע ומצוותי, ושאמרו לכם, ונפתה לבכם, וסרתם ועבדתם אלוקים אחרים, השתחוויתם להם, וחרף השם הרב, וכולי וכולי, כל המכות, ועשרת השמיים ולא יהיה מטר, תקף אחרי זה, ושמתם את דברי אלה על לבכם ועל נפשכם. אז צריכים לשים לב, למה היסורים באו, ועשרת השמיים ולא יהיה מטר, וכל היסורים, למה הם באו? ושמתם דבר אלה על לבכם, תבינו מה מטרת היסורים. והאם היסורים למה? כדי שבן אדם יתעורר מהם. כן, כמו שאמרנו, זה סוג היסורים הזה, בא על בן אדם, שבן אדם הוא ישים לב. כמו שהגמרא גם כן ברכות אומרת, כל מי שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, אז הוא שולח לו היסורים. למה? כדי לעורר אותו, כמו שאמרנו. הגמרא כאן אומרת, אמר רבה, אמר רב סחורה, אמר רב עונה, כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, מדכאו ביסורים. שנאמר, ואדוני חפץ דכאו החילי. מי שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, זה הוא מביע עליו יסורים, עושה אותו חולה. יכול, אפילו לא קבלה מאהבה, יכול אם בן אדם בא עליו יסורים, והוא לא הבין את הרמז, לא קבל אותם מאהבה. מה זה לא קבל אותם מהבעל? זאת אומרת, לא הבין את הרמז. יכול גם אלו ייסורים, יש להם משהו? יש בהם תועלת? אומר תלמוד לומר, אם תשים אשם נפשו, מה אשם לדעת, אף ייסורים לדעת. קורבן אשם, רק מדעת מביאים אותם. יש גגע, אין. לכן גם כן כאן, אומר ייסורים שבאים, צריך בן אדם ידע מה המטרה שלהם, כדי להורות את הבן אדם. לפעמים, כותב הרמב״ם, לפעמים מונעים בן אדם לעשות תשובה. אם כותב הרמב״ם בהלכות תשובה, אם בן אדם הרבה פשע ורשע על בני חוק, אומר כאן בהלכות תשובה פרק ו' הלכה ג', ואפשר שיחטא אדם חטא גדול או חטאים רבים עד שייתן הדין לפני דיין האמת, שיהיה פרעון מזה החוטא על החטאים אלו שעשה ברצונו ומדעתו, מה העונש יהיה? שמונעים ממנו את התשובה. העונש שמונעים ממנו תשובה. ואין מניחים לו רשות לשוב מרשעו, כדי שימות ויובד בחטאו שעשה. הוא שהקדוש ברוך הוא אמר על ידי ישעיה, השמן לבעם הזה, ועוזדיו הכבד ועיניו וכו', כמו שממשיך. וכן הוא אומר, ויהיו מלהבים במלאכי האלוקים, ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו, עד עלות חימת השם בעמו עד לאין מרפא. כלומר, חטאו ברצונם והרבו לפשוע, עד שנתחייבו למנוע מהן את התשובה שיהיה מרפא. לפיכך כתוב בתורה, ואני אחזק את לב פרעו, לפי שחטא מעצמו תחלה והרע לישראל הגרים בארצו, שנאמר הבא נתחכים עלו, נתן את דין למנוע את התשובה ממנו עד שנפע ממנו. לפיכך חזק הקדוש ברוך הוא את לבו. כלומר, לפעמים באדם עושה הרבה עבירות, אומר עד שהעונש שלו, בגלל שעשה כל כך הרבה עבירות, אומר העונש שלו שמונעים ממנו לעשות תשובה. אז באדם כזה, שמונעים ממנו לעשות תשובה, האם השם יביע עליו ייסורים מהסוג הזה כדי לעורר אותו? הוא לא רוצה לעורר אותו. עושים אדרבה, הם מונעים ממנו את העניינים של תשובה. אז והשם חפץ, אם מי שקדוש ברוך הוא חפץ בבן אדם, אז הוא מביא עליו ייסורים. למה? כדי לעורר אותו. אחרי שבאו ייסורים, הבן אדם מתעורר, אז הוא בן אדם חזר בתשובה. זה סימן שקדוש ברוך הוא חפץ בבן אדם הזה. אם השם לא חפץ בו, מונעים ממנו את התשובה הזאת. אז לא צריך להביא עליו ייסורים כדי לעורר אותו, כי לא צריכים, נשמע, לא רוצים לעורר אותו. אומרים, הרבה עונש לו, שלא, יהיה קשה לו לחזור בתשובה. עד שיחזק השם את לב פרעה. אומר, עד כדי כך, זה מה שאומרים לנו כאן. אומרת, והשם חפץ בקיאו יחידי. בתנאי מה, יכול, אפילו שהוא לא קובל אותם מרצון, אפילו שבן אדם הזה אומר, לא קובל את ייסורים, לא קובל אותם מהאהבה, תלמוד, אומר, אם תשים השם נפשו. מה השם לדעת, אף ייסורים לדעת. זה מה שהביא לנו כאן. כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא לפעמים מביא על בן אדם ייסורים, כמו שהחז"ל אומרים גם כן. וכתבו לארץ כנען, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. מה זה? באים ייסורים בבית. בהתחלה הקדוש ברוך הוא אוהב את הבן אדם. מי שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, אז כמו שאמרנו, מדכאו בייסורים. קודם כל באים עליו ייסורים בבית. אם הוא מבין את הרמז, חזר בתשובה, מוטב. ואם לאו, והבגד כי יהיה בו נגע צרעת, אז באים יסורים מתקרבים אליו. לא מבין את הרמז, אומר, אדם כי יהיה בעור בשרו, שאת או ספחת או בארץ, באים יסורים כבר מתקרבים על גופו שם, על גופו של הבן אדם. לכן כל זה, כמו שאמרנו, הסוג הזה של היסורים, אומר, זה בא כדי להורד את הבן אדם, ועל זה בא יעקב אבינו, אומר, והוא התפלל, אומר, יסורים כאלה הם טובים. למה? הם באים ליישר את הבן אדם, להחזיר אותו לדרך ישרה. אומר, יסורים כאלה לא תפלל עליהם יעקב אבינו שיבטל אותם, אלא אומר, רק הרווח להם. ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. אבל למה? כי באמת, מתי שבאים יסורים על הבן אדם, אומר, אם באים כל זמן יסורים בלי הפסק, אז לבוא בלעמו מחמת יסורים, אין אדם תפס על צערו. באים עליו יסורים, מכה אחרי מכה אחרי מכה אחרי מכה. אומר, אין לו בן אדם, אין לו זמן לחשוב על מה קורה. כן. למה באים כל היסורים הללו? לא יודע למה הם באים. לכן, אומרת, יעקב בן מתפלל שיהיה הפסק בין היסורים הללו. אומרת, נתן לו מכה, הפסק שלו, שיתבונן, למה באה המכה הזאת? בגלל כך וכך יחשפש מעשיו, אז ימצא למה באו היסורים. ואחרי זה, אומר, לא הבין, עוד מכה. עד שהוא בן אדם, קדוש ברוך הוא חפץ בו. אם הוא לא חפץ בו, קדוש ברוך הוא לא מביא לו היסורים כדי לעורר אותו. לכן זה מה שאומרים לנו כאן חז"ל. זה העניין שמתי שיעקב אבינו התפלל, לא התפלל שיפסיקו הצרות, הוא אומר, לא, לפעמים הצרות הן טובות. באים ייסורים, כמו שאמרנו, עד איך הם תחליטו סביב, מה זה ייסורים? הכניס את היד שלו בתוך כיס, זה ייסורים. הוא, מה זה אומר? אתה חושב שזה מקרה. אדם הלך לזה, אמרו, בקש מהם שהם זיגו לו כוס יין. מזגו לו אותו מים קרים במקום מים חמים. עוד הכניס לידו לכיס שלו, חשב להוסיף 3 מטבעות, יעשה לו 2. הוא אומר, אתה חושב שזה קרה מקרה ככה, מה אני אעשה? או שאני אתרגז על החיית, למה עשית לי חליפה כזאת? באתי, לקחת לי את המדות, בזבזתי מעבודה, הפסקתי את העבודה, באתי לכאן, אחרי שבועיים, הבאת לי את כל הבדים, וככה אתה עושה לי חליפה כזאת? אתה מקלל את החיית, מי זה מורה שלך, מי זה זה, מקלל אותו, מקלל כל החייתים בעולם. אומר, זה לא בחלם זה בא. זה סתם ככה קרה מקרה כזה, הוא אומר, לא, כל זה הקדוש ברוך הוא, זה יסורים, אמרנו. עד איך תחליט יסורים? זה מה שאמרה הגמרא. ולמה ילחתה? אומר ראשי, אומר, למה ילחתה אבו יסורים? מה הכוונה? אומר, שבן אדם אומר, סליחה לדעת, אומר, יסורים כאלה, אומר, הם טובות בשביל בן אדם. לא צריך יסורים, מכות חזקות, שיבואו חס ושלום על בן אדם כדי להורד אותו. אפילו יסורים כאלה, קטנים, הכניס את יד למטבע, להוציא 3 מטבעות, יעשה לו 2. לבש את החולצה, ואתה שם לב שהוא לבש אותה הפוך. או, חבל, צריך להוציא אותה, לחזור ללבוש אותה. אומר, אל תעביר את זה ככה בחינם. זה נקרא שמו ייסורים, כן. זה נקרא שמו ייסורים, זה מכפר. בתנאי שאתה תבין את הרמז, עושים משהו מן השמיים ממנו. למה קרה לו מקרה כזה? לבש את הנעליים, לבש אותם הפוך. לבש גרביים, לבש אותם הפוך. פעם היה בן אדם אחד, ראה אותו לבש גרביים הפוך. אמרו לו, למה ככה? אמר להם, שהריח יצא החוצה, לא שער בפנים. יש בן אדם שמבין את הרמז, יש בן אדם שלא מבין את הרמז, כל אחד לפי זה. אז הוא אומר, אפילו זה יסורים קטנים, עד איכן תחליט יסורים, אפילו זה נקרא שמו יסורים, כן. זה יסורים, זה מכפר. יסורים זה מזבח כפרה. כן? וגם כן באים איסורים כאלה קטנים, סימן שלא עושים משהו מן השמיים. מה הם עושים? יפשש מעשיו. אם רואה אדם שאיסורים, בעיה עליו, מה זה איסורים? זה כן, זה נקרא שמו איסורים. זה לא מקרה, קרה ככה מן השמיים. הכל ממוחשב, הכל מתוכנן. למה יקרה לבן אדם כך? למה יהיה לו כך? למה זה יצעק עליו? למה זה יעשה לו ככה? כל מיני איסורים כאלה קטנים. לא צריך שיהיה דבר גדול. ודבר כזה, זה איסורים, סימן שעושים משהו מן השמיים. ובמערבה, אמרה, אם בן אדם לא הבין את הרמז הזה, הוא אומר חס ושלום, או שהוא אכל את עולמו בעולם הזה, או במערבה אמרה, פורעניות באין עליו. לא הבנת את הרמז הקטן הזה, למה קרה לך פשלות כאלה? אומר חס ושלום, בן אדם הזה מעוטד, חס ושלום שבוע עליו פורעניות, כי צרות יותר גדולות. לכן הוא אומר, דבר קטן, בן אדם יבין את הרמז, אם שהוא לא יודע, יפשפש מעשיו. אם רואה אדם שיסורים באין עליו, יפשפש מעשיו. כאשר יאהב השם יוכיח, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, לכן הוא יביא לך קצת, זה בן אדם לא מסתער מזה, אבל זה כל שמו איסורים. איסורים, עושים משהו ממני מן השמיים. לכן בן אדם יחשוב על הדברים הללו, ויהיה לו מזבח כפרה, ואז הוא יבין את הרמז. הנה, אנחנו יודעים גם כן, יש רש"י, התחלת ספר ויקרא, נביא רש"י, ויקרא אל משה, אומר, הכל הולך ומגיע לאוזניו, וכל ישראל לא שומעים. ויקרא, אומר, פירוש ויקרא, אומר, ויקרא זה בקול גדול. הקדוש ברוך הוא קרא בקול גדול, בטבע הדבר, מישהו קורא בקול גדול, כל מי שיושב שם, הוא שומע. אם אתה רוצה שאף אחד לא ישמע, אתה לוחש לו באוזניו. אבל זה בשר ודם. הקדוש ברוך הוא קרא ויקרא בקול גדול, כן, בכל זאת, אף אחד לא שמע, רק משה. ויקרא, כי הדיבור מיועד רק למשה. ויקרא אל משה. הכל הולך ומגיע לאוזניו, וכל ישראל לא שומעים. אף אחד מישהו קרא בקול גדול. יכול אף להפסקות הייתה קריאה. מה זה יכול אף להפסקות הייתה קריאה? אומר כאן ספרי חכמים, כי מה שנאמר כאן ויקרא לפני הדיבור הוא בניין אב לכל מקום, שנאמר וידבר או ויאמר או צו שקדמה קריאה לכולם. אומר, יכול גם בהפסקות, הרבה פעמים אנחנו רואים, התורה יש פרשה, כמו אצלנו, אצלנו אני בחומש הזה של ויקרא, איפה שרש"י מדבר, רואים שיש פרשה, גמרנו מעניין אחד, יש פרשה, תקריב ריח נחוח, שיר ריח נחוח לשם. יש פרשה, פרשה סתומה, ואם מנסון קורבנו מן הכיסאים או מן העזים לעולה, לא כתוב בדבר שם עוד פעם, בדבר שם אל משה למור, ויקרא אל משה צו, לא כתוב כלום. אז מה זה היה כאן? ואם נסון קורבנו מן הכיסאים, אין הפסקה ביניהם. אז יכול אף להפסקות, אף לפרשיות הללו הייתה קריאה, תלמוד לומר וידבר. לדיבור הייתה קריאה ולא להפסקות. אז מה היו הפסקות היו עושות? מה היו הפסקות משמשות? לתן רווח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה ובין עניין לעניין. קל וחומר להדיעות הלומד מן ההדיעות. אבל מה שהקדוש ברוך הוא מלמד את משה, מי לנו תלמיד חכם יותר גדול ממשה רבנו? מי לנו מורה יותר מהקדוש ברוך הוא? בכל זאת, הקדוש ברוך הוא מלמד את משה, לומד לו פרשה אחת, יש הפסק, יש פרשה סתומה עכשיו. מה העניין? למה יש הפסק כאן? תתבונן מה שלמדתי אותך עד עכשיו, ברור? אם ברור נמשיך הלאה, לא ברור, צריכים לחזור על זה. אז זה, אפילו שהקדוש ברוך הוא זה מלמד, משה רבנו הוא זה שלומד, בכל זאת יש הפסקות. תתבונן בין פרשה לפרשה. זה המטרה של הפסקות. זה אותו עניין שאמרנו, זה המטרה של הצרות שבהם. כלומר, אם יהיו צרות, כמו שאומר כאן למדרש, מה שבקש יעקב אבינו, מהו ברווח תשימו? אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, רבנו של העולם, אם יהיו צרות באות על בניי, לא תביא אותם זו אחר זו, אלא ארווח להם את צרותיהם. כמו שאמר, לא בקש יעקב אבינו שיפסיק את הצרות, תבחל להם, אל תביא להם צרות. אמר, לא, חיים הצרות, זה באים לעורר את הבן האדם. אמר, זה טוב, רק ארווח להם בין זה לזה. אל תביא אותם זה אחר זה, שלא יהיה להם ישוב הדעת לחשוב על מה באו הצרות. אמר, לא, תן להם זמן להבין על מה באו הצרות. יש איסורים בעין על הבן אדם, למה באים איסורים? כמו שאמרנו, הכניס את היד לכיס, זה לבש חולצה הפוכה, זה איסורים. עושים משהו מלחם מן השמיים. מנסים לרמז לך משהו, תפשפש מעשיך. אם רואה אדם שיסורים, בעין עליו זוהים, קרה שמו יסורים. עד עכשיו זה מקרה, ככה קרה, ככה יצא לי שלוש במקום שתיים, שתיים במקום שלוש. אומר, לא, זה רוצים משהו מן השמיים. זה מה שאומר כאן, זה אותו עניין של הרווח שיש כאן, אותו עניין של הרווח שמבקש כאן מיעקב אבינו. והנה, ראינו בהערכה לפניכם, אומר, למה הרווח צריך שיהיה כשעוד תשע אותיות דווקא? למה דווקא תשע אותיות? הרווח אמר, פרשה פתוחה, בין פרשה פתוחה, בין פרשה סתומה, לפי מרן, הוא צריך שיהיה רווח של תשע, מקום ריק שאפשר לכתוב תשע אותיות, אחרי זה תתחיל פרשה הבאה. זה פרשה סתומה, זה פרשה פתוחה, תתחיל משורה הבאה. למה דווקא תשע, למה לא עשר, למה לא 12? אז על זה, יש לנו גמרא, ראיתי מסבירים, גמרא כאן בבא קמא, ודפנו נהי עמוד א', אמר בי יהושע, הרואה טיט בחלומו, סימן יפה לו. מישהו ראה טיט בחלום, או טיט, זה סימן יפה לו. מעניין. שואלת הגמרא, מה הטעמה? למה? אי למה משום תכתיב טוב, אז אמא ותיתתיה במיטתיה השמד, חס ושלום. הוא אמר זה, אמר בכלל שכתוב, טיט זה מרמז על טוב, זה דבר טוב, מתחיל באותת. האם בגלל זה? הוא יש הרבה פסוקים שהם לרעה, הם גם כן מתחילים באותת. לא מובן. אחרי כל מיני זה, אומרת כאן הגמרא, אומר, אם אתה מטה בשוליה, אומר, תת בית כאמרינן, אומר, אם אתה בעו בארץ שעריה, יש הרבה פסוקים שהם מתחילים בתת והם לרעה. למה אתה אומר שזה לא טוב? אלא הועילו פתח בו הכתוב לטובה תחלה. שם בראשית עד וירא אלוקים, וירא אלוקים את האור כתוב, לא כתיבתת. מה זה? אומר, מתחלת התורה, איפה פעם הראשונה שמוזכר תת בתורה, אומר שתת שכתובה ראשון בתורה נאמרה לטובה. איפה כתוב פעם הראשונה תת בתורה, וירא אלוקים את האור כתוב? זה תת הראשונה, טוב. אומר, האות הראשונה של אות תת שנכתבה בתורה, זה בא לטובה, לכן הרואה תת בחלום, סימן יפה. וכמה רמזים בין הידע, אומר, תת בחלום, כמה זה בגימטריה? זה גימטריה יפה. אומר, זה סימן יפה? לא זה. בין הידע, חלק האחרון, חלק דלת ה-N. מי שמע אומר, תת בחלום, זה גימטריה ככה. נביא גם כן שמע עוד כמה רמזים, אומר ש... גם כן, תודה רבה. הוא אומר שעוד תת גם כן זה גימטריה תשע, הוא אומר עוד תשע יש בו משהו מיוחד, קודם כל תשע זה גימטריה אמת, אמת כמה זה? 441, 4 ועוד 4 ועוד 1 זה תשע. אבל תשע זה יש בו סיגולה טובה, כי התשע זה גימטריה אמת. הוא אומר תכפול אותו בשתיים, כמה זה? זה תשע כפול בשתיים, 18. 18, 1 ועוד 8 זה תשע. 18 תכפול אותו בשתיים, כמה זה? 36. 3 ועוד 6 זה 9. 36, תכפול אותו ב-2, 72. 7 ועוד 2 זה 9. הוא אומר, וכן הלאה, לעולם זה יישאר 9. הוא אומר, לפי זה גם כן מסביר כאן, הוא אומר, לכן, ויש בשמות הקודש, נביא כאן, הוא אומר, יש שם עב, יש שם סמל ג', יש שם נון ב', כן? ויש גם כשם מ"ה, יש איך זה צירופי אותיות י' כו' כ', או בצירוף אלפין, במילוי אלפין, במילוי יהין, במילוי יהודין, יש כל מיני איך לצרף י' כו' כ'. אז יש גימטריה יוצא 45, מ"ה, יש יוצא נון ב', ויש יוצא סמל ג', יש יוצא עין ב'. אבל מעניין, בכל השמות קוראים לזה שם עב, זה שם סג, זה שם מה? מגיעים לנון ב', לא אומרים נון ב', אומרים בן, שם בן. למה הפכו לא תסיים? נון ב', שם נון ב', למה אמרת לו ככה? הוא אומר כי גם זה הולך לפי אותו רעיון. אומר כאן, ועוד כתבו המפרשים, מספר התשעה לא ימות לעולם. דרך משל, אם תכפול מספר התשעה יהיה י' ח', ואותיות י' ח' במספר קטן תשע, ואם תכפול י' ח' וכו' וכו', כמו שהסברנו. וחוזר הדבר חלילה, נמצא המספר לא ימות, כי כל מה שאתה מוסיף כפל חוזר להיות תשע, ובזה פרשו הטעם שקוראים לשם הוויה במילוי העין בשם בן. למה לא קוראים אותו בשם נון בית? ואין אומרים נון בית כמו שאומרים עין בית, סמך ג' ממה, שם נון בית, למה קוראים שם בן? למה? אז אומר יפה מאוד, בהיינו, כי עין בית, כמה זה בגמטריה? 7 ועוד 2, זה 9, זה טוב. סמך ג' 9, ממה, 9, נון בית זה 7, זה לא טוב. נון בית זה 7, זה לא טוב. לכן מה אנחנו עושים? הופכים אותם, עושים אותם בן. אבל למה, מה זה יעזור לנו? בן, עכשיו גמטריה 29. איך? אומר, אך אם יאמר נון בית לא יהיה במספר קטן 9. לכך אומרים בן, בן נון, למה? כי נון דמן צפח במספר קטן זה 7. ואין בית הרי 9. אומר, יש א' בית, כל עד, יודעים כל אחד כמה גמטריה, מה עם אותיות סופיות? חף סופית, כמה זה גמטריה חף סופית? 20? אומר, לא, זה 500. אחרי תו, מתחילים עכשיו, כמנפץ. זה שלהם, חף סופית, מן סופית, נון סופית, פס סופית וצדיק סופית. תו זה 400, חף סופית כמה? 500. למד סופית, למד סופית. מה אמרנו? מן סופית זה 600, ונון סופית 700. ישר כתוב בן, שם בן. מה זה שם בן? יש בית זה 2, ונון סופית זה 700, זה 9, לכן הפכו את זה. ככה מביא כאן. אומר, נון סופית זה אותיות מנצפה, זה גמטריה 700, כן? אין לה בית, זה יעשה 9, לכן לא עשו שיהיה, אומר, רוצים להישאר כל הזמן מספר 9. מספר 9 גמטריה האמת, זה תישאר ככה. ועם שתי אותיות הרי תת, עד כאן דבריו. כן? ולכן הרואה תת בחלומו, ומסמן יפה הוא לו, כי מספר תת לא ימות לעולם. ולכן מורים לו בחלום שלא ימות. כן, נביא עוד כמה פירושים, כל מיני פירושים, פירושים נחמדים כאן. אז לכן אומר, השיעור של הרווח זה אותת, למה? אומר, גם בן אדם בשעה שהוא רואה חס ושלום, יש צרות, יש הכל, אומר, תחשוב, גם הצרות הן לטובה. עושים ייסורים, למה באים ייסורים על בן אדם? זה רואה אותו. אומר, באים אליו ייסורים לנו, אומר, גם זה לטובתך. אומר, למה? כמו שהסברנו כאן, אומר, באים קצת ייסורים, הכניס יד לכיס ועשה 300 טבעות, יעשה לו 2. זה ייסורים. עושים משהו מן השמיים. יפשפש במעשיו, אולי מי יודע מה הם צריכים. לכן אומר, יפשפש במעשיו, יפשפש ולא מצא, יתלה בבטול תורה, כמו שאמרנו. לכן אומר, עושים משהו מן השמיים, זה לא מקרה, קרה דבר כזה. ועשו משהו מן השמיים. לכן אומר לו, השיעור של ההפסקה, זה 9 אותיות, אומר, גם שתבין, גם צרה חס ושלום שבאה לפני כן, רווח תשים בין צרה לצרה, הצרה שבאה זה תת, זה לטובה. לכן זה מה שהתפלל יעקב אבינו, לא אמר תבטל לו את המחליים על הצרות, אמר לא, אל תביא אותם זה אחר זה, אלא רווח תשים ביניהם, שיתבוננו בדבר. אבל אמרנו, כל זה סוג של ייסורים שבא לעורר את הבן אדם, אבל אם זה סוג של ייסורים שבא בתור עונש על העבירות שבן אדם עשה אותם, אין טעם שיהיה רווח. למה? אומר, זה באים ייסורים על הבן אדם בגלל העונש שעשה, לא כדי לעורר אותו. יש סוג של ייסורים, באים ייסורים של אהבה, יש סוג של ייסורים, באים על העבירות שעשה אותם, יש סוג של ייסורים, באים למה? כדי לעורר אותו. אז אם זה בן אדם בא עליו ייסורים בגלל עונש העבירות שהוא עשה אותם, אין צריך שיהיה רווח. והנה הסבירו כאן חזל אצלנו, אומר, עם ישראל כשהיו במצרים, באים עליו ייסורים, עבודת פרך, בעבודה קשה, בחומר ובבנים, כל עבודה בשדה. כל ייסורים הללו, הם, אין להם מסכנים, אין להם רווח למשון. עד פרעה, תכבד העבודה על אנשים ויעשו בה, ואלה שעו בדברי שקר. כל עם ישראל הם התפלו. הוא אומר, איך? מטרת ייסורים כדי לעורר את הבן אדם. יעקב אבינו התפלל, רווח תשים בין עדר ובין עדר. למה באים ככה ייסורים ככה? לכן בא משה רבינו עד שאל הקדוש ברוך הוא, אומר לו, ייסורים הללו לא מטרה שלהם לעורר אתכם. זה גזרה, ועבדום וענו אותה 400 שנה, וכל זה כדי להכין אתכם לקראת מה? לקראת קבלת התורה. כמו שאומרים החז"ל, וידכם לקח אדוני ויוציא אתכם מכור הברזל מצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה. אבל כל זה, הקדוש ברוך הוא, זה לא בסוג הייסורים הזה, זה לא בא בגלל זה, לכן אין רווח גם כן. לכן הפרשה הזאת היא סתומה, למה? הוא אומר, אין רווח ביניהם, כי אין טעם לרווח הזה. כי מתי יש רווח בין סורין לסורין? זה יסורין שהם באים לעורר את הבן אדם. אבל כאן זה באים בתור גזרה, ככה הייתה גזרה. יסורין השם יסורין, כדי להכין אותם קור הברזל, להכשיר אותם שיהיו ראויים לקבל התורה. לכן דבר כזה, אומר, אין רווח ביניהם. לכן אין אפילו רווח של 9 אותיות, שסתם כל פרשה יש בהן, פה אין. אלא כזה מה שאמר השין, סתמו עיניהם ולבם של ישראל מסתרת השעבון. סתמו עיניהם ולבם, הם לא רואים. למה באים מסורים אלינו? הוא אומר, תבן אין תן לעבדיך. הוא אומר, תבן, לשון תבונה. הוא אומר, אין לנו זמן לחשוב ותבונן, למה באים מסורים? עד שבא הקדוש ברוך הוא אמר, לא, זה מטרה אחרת, באים מסורים אלינו. זה מה שהסבירו כאן חז"ל. ואותו רעיון גם כן אנחנו אומרים חז"ל, גם לגבי צום עשרה בטבת, אומרים, בא נבוכדנצר מלך בבל, והקיף את ירושלים, והביא אותה במצור ומצוק, ואז מזה נמשך חורבן בית המקדש, וזה, כמו שאמרנו, עד שהגיע, עד אחרי שנה וחצי, עד תשעה באב, עד שנכנסו והחריבו את בית המקדש. לכן זה צרה, אומר, מה עשה נבוכדנצר הרשע? הביא את ירושלים במצור ומצוק. בעניין, אומרים חז"ל, אומר, ארץ ישראל, הפסוק אומר, והיה עיניי ולבי שם כל הימים. אומר, כל זמן, עין ישראל, תלפיות, מה זה תלפיות? תל שכל פיות פונות אליו. מה זה ארץ ישראל? כאילו ציון תעשה תורה. שם מסתכלים, האדם יש לו שאלה, וקמת ועלית על המקום. כל דבר יוצא משם. זה היה, עיניי ולבי תמיד, כל הימים. בא נבוכדנצר הרשע מועז, כיף, הביא אותה, אין יוצא ואין בא. יריחו סוגרת ומסוגרת, אין יוצא ואין בה. זה ככה עקיף את ירושלים. אז אין, המאור שיש בירושלים לא יוצא לעולם. כלומר, ירושלים היא אורו של העולם. כלומר, אין יותר. עכשיו, הכל נשאר בפנים. וזה נגרם החורבן. וגם אחרי שנבנה בית שני, לא חזרנו למה שהיה בית ראשון. הגמרא מסכת יומא אומרת, יש, וירצה בו ויכבד. כתוב ויכבדה עם ה. קוראים ויקבד, למה? אומרת ככה שחמישה דברים מבית שני היו חסרים. הגמרא שם מונה אותם, חסר שכינה, חסר רוח הקודש, אורים ותומים, וכן על זה, חמישה דברים הגמרא אומרת שם, שהם היו חסרים בבית שני. הבית ראשון, מה היה לה? היה שכינה, היה אורים ותומים, גם בית שני היה אורים ותומים, אי אפשר לעבוד בדי אורים ותומים, אבל שמות הקודש לא היו בפנים. לא היה להם שם מפורש שהיה בפנים. אז אין שכינה. מה זה? אומר, אין שכינה, אין רוח הקודש, שכינה לא הייתה שורה שם. וגם כן אומר, כל מיני דברים שהיו חסרים בבית שני. הבניין היה, כל מי שלא ראה, בניין הורדוס לא ראה, בניין מימיו. על הבניין בעצמו, אבל הרוחניות שלו, אומר, לא היה, חמישה דברים היו חסרים שם. ופרט גם כן, בית ראשון, היה לנו מלכים מישראל היו. והרמב״ם אומר, מתי שמלך הולך וקורא בפני העם בהקהל, מכנה אותו הרמה, אומר המלך, זה כמו לבם של ישראל. כל ישראל, עיניהם מסתכלות עליו. זה לב של עם ישראל, מה שהוא עושה, והביטו אחרי משה, מה שהמלך הוא עושה, שכן, כולם מתנהגים אחריו. אז כולם מסתכלים, זה לבם של עם ישראל. וסנהדרין גם כן, מה הם סנהדרין? הם עיניהם של ישראל. כמו שחז"ל אומרים, והיה מעיני העדה נעשתה לשגגה. מה זה עיני העדה? אלו סנהדרין. אז הלב של עם ישראל זה המלך, וסנהדרין הם העיניים שלהם. הלב והעיניים, אם היו בית ראשון, בא נבוכדנצר, הפסיק את כל העניין הזה, ולא חזר בית שני. מלך לא היה לנו בית שני, לא היה מלך לעם ישראל, היינו תחת שלטון אומות העולם. וגם כן, סנהדרין גם כן, איפה סנהדרין שהייתה בית שני? איפה כהנים הגדולים שהיו בית שני? הגמרא אומרת, יראת אדוני תוסיף ימים, ושנות רשעים תקצורנה. מה זה הפסוק הזה? הגמרא ביומא דף ט', אומרת הגמרא, יראת השם תוסיף ימים זה בית ראשון. אומר, כמה שנים עמד בית ראשון? עמד 410 שנים, כתית למאור, כת יד, יד כת, סדר הפוך. 410 שנים עמד בית ראשון, שימשו בו 23 כהנים גדולים. ככה תעשה פחות או יותר כמה יוצא לכל כהן גדול. יוצא לו כמעט 20 שנה לכל כהן גדול. פחות או יותר. תלך לבית שני, אומרת הגמרא, אומר, בית שני עמד 420 שנה, כמה כהנים גדולים שימשו בו, למעלה מ-300 כהנים גדולים. 300 כהנים גדולים היו בית שני, אבל תוציא 80 שנה שהיה יוחנן כהן גדול, תוציא 23 שנים שהיה ישמעאל בן אלישע, תוציא עוד חכם אחר, כהן גדול אחר שהיה שם, תעשה חשבון, אומרת הגמרא, אף אחד לא השלים שנתו. כהן גדול, תוך שנה, נפטר כהן גדול אחר. אז זה אומרת הגמרא, יראת אדוני תוסיף ימים, כהנים של בית ראשון היו צדיקים, מעריכים הימים שלהם, ושנות רשעים תקצורנה. עשו קורא לכהנים גדולים, שנות רשעים תקצורנה, חס ושלום. זה מה ש... וגם כן, זה, בית שני, לא היה לנו. וגם הסנהדרין היו בית שני, אתה אומר, גם היו סנהדרין, אומר, בסוף לפני האחרון בית שני, הגמרא בשבת אומרת, נפתדבה, אומר, 40 שנה, 100 שנה לפני החורבן, גלתה סנהדרין וישבה לה בחנויות. סנהדרין כבר גלתה, ראו כל יום, יש צדק ילין בה, ועתה מרצחים בעוונות הרבים. אומר, כל יום צריכים להרוג בן אדם החייר, זה הרג את זה, זה חלל שבת, זה עשה כך. סנהדרין, 40 שנה לפני החורבן, גלתה, הלכה למקומה. אז נזק שעשה נבוכדנצר, כמו שאמרנו, זה נשאר עד היום. לכן אומר, הוא סתם עיניהם ולבם של ישראל. מה זה עיניהם? אמר, זה סנהדרין, הכהנים גדולים שמהם תצא תורה, אין לו כהנים גדולים שהיו בית שני כמו שהיו בית ראשון. זה לא היה אותו דבר. וגם כן, לבם, היה לנו מלאכים בית שני, לא היה לנו מלאכים. גם שם נבוכדנצר גם כן, לאותו עניין, אומר, נסתמו עניהם בלבם של ישראל מסורת השבון. אבל כמו שאמרנו, זה מה שלכן פרשת פיחי כל הזמן חלה בזמן הזה, לכן כמו שאמרנו, זה לכן הצמים מחר, בגלל הצרה הזאת, ואומרים חזל, אומרים, צום עקרה בטבת, אפילו מה היה חל בשבת, בבית יוסף, היינו צריכים לצום. אפילו מה היה חל בשבת. אומר למה? אומר, מזה התחיל כל הצרות. סמך את זה, כבר ירושלים, אין יוצא ואין בא, כל ככה. אז זה התחיל כל הצרות, עד שבאו הצרה, נחרב בית המקדש, אחר כך והכל, משום דבר לא חזר כמו שהיה בית ראשון. לא היה דבר כזה. לכן זה מה שאומרים כאן, אומר, אפילו מה היה חל בשבת, אומר אבו דרהם, אומר שכתוב, כתוב לך את, העצ... את שם היום, את עצם היום הזה. עצם היום הזה, את עצם היום הזה צריך לצום בו. לא דחים אותו. אפילו מה היה חל בשבת, היינו צריכים לטענות בו. אז זה מה שאומרים כאן חזר, אז זה הצום, הצרות, כמו שכותב הרמ"א, אומרת, ימים שמתענים בהם עם ישראל, זה כדי לעורר את לאבות העם, כמו שאמרנו, אומרת, לעורר את לאבות העם לחזור בתשובה, וכל מי שלא נולד בית המקדש בימיו, כל דור שלא נולד בימיו, כאילו נחרב בימיו. זה נביא, חתמתי לא רוצה להאריך, יש לו חתם סופר, ודבר אחרון, אומר, למה באמת, צום עשרה בטבת, מה היה חל בשבת, גם כן מתעלים בעולמה, ובשבת אסור לצום. אפילו שעבייו שחל בשבת לא צמים. למה עשרה בטבת שחל בשבת כן צמים בו? היום, לפי זמנים, אף פעם לא יאכל בשבת. אבל אילו היה חל בשבת, היינו צריכים להתעלות בו. למה? מסביר החתם סופר, אומר כי כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אומר, מתי בשמיים פוסקים את ההלכה הזאת? מתי מחליטים בשמיים? אם הדור הזה צריכים לבנות בית המקדש בימיהם או לא, זה יום שמחלטים או זה עשרה בית הבית? יום ששמח מלך לבית ירושלים מקיף אותה, אבל גם כן למעלה, יש בפין כביכול בית דין של מעלה ומחלטים. האם השנה יבנה בית המקדש או לא, או יקרה שמו שכאילו נחרב בימיו? לכן הם דנים. אומר, תענית כזאת היא, לכן אומר, אם הייתה חלה בשבת, הם צריכים לצום. למה? כי זה תענית על העתיד. זה לא תענית על מה שעבר. צום עשרה בטבת, תשעה באב, זה על חורבן בית המקדש שהיה. עשרה בטבת, על מה שהולך, האם ייבנה בית המקדש בשנה הזאת או לא, זה תלוי בעשרה בטבת. ביום הזה דנים בשמיים אם ייבנה בית המקדש בשנה הזאת, או נחשב לו חס ושלום כאילו נחרב בימיו, זה דנים בעשרה בטבת. וזה נעשה כמו חלום שאתה צם על העתיד. אומר, נכון שבשבת אסור לצום, אבל רואים אנחנו, גמרא מפורשת אומרת, אם האדם חלם חלום רע חס ושלום ביום שבת, מותר לו לצום ביום שבת. למה מותר לו לצום? וזה כדי למנוע הצרה שלא תבוא חס ושלום. למה? חלם חלום רע, אז הוא מפחד שאולי יתקיים החלום הזה, לכן הוא רוצה לצום בשבת. חלום תענית כזה מותר לצום בשבת. למה? כל תענית שאמרנו אסור לצום זה על צרה שעברו, אל תצום בשבת. אבל למנוע הצרה שצריכה לבוא, מותר לצום גם בשבת. וכיוון שבעשרה בטבת, הם בו ביום, הם מחליטים בשמיים אם יבנה בית המקדש בשנה הזאת או לא, לכן אילו היה חל בשבת, וכאילו אנחנו מצילים, לא עושים פורעניות שתבוא, כאילו נחרב בימיו בעתיד. אחר כך, לכן תענית כזאת מותר לצום בה בשבת. זה מה שאומר, נמצא שביום עשרה בטבת, אז מחליטים בזמן הזה, האם יבנה בית המקדש או לא יבנה. לכן בעזר השם צריכים לקיים, כמו שכותב ברמב״ם, אדם מפשפש במעשיו ביום הצום, יחזור בתשובה, וזה בעזר השם הקדוש ברוך הוא זכה אותנו, שצום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, צום העשירי, בעזר השם יהיו לבית יהודה, ששון שמחה, אמן ואמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפיכך. רבי נעים תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ שלמה צדקו, יודעים תורה ויודעים עיר.
ברכות תלמידי ומיליון ועשים בורדת השטח. היא בעצה הדין ולכן